לגעת ולפגוש דברים שהראשונים או כבר בגמרא נידונו בדיני נדר, אפילו שלכאורה אין להם שום קשר לענייני נדר. ציינתי פה ארבעה דברים. זה הדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, זה דבר אחד. דבר שני, שווי ענף שחתיכה דאיסורה. דבר שלישי, זה הפקר. ודבר רביעי, זה תוספת שבת. פור הדברים שלא קשורים זה בזה. אבל המשותף לכולם הוא שבעצם אנחנו רגילים, וכל אחד, זה א' ב' של נדרים, שנדרים א' זה הפלאה, זה דיבור, כי יפלי צריך דיבור, וצריך דיבור של פי וליבו שווים. ואנחנו אומרים שעד שאדם לא מדבר ולא נודר, זה לא נדר. אבל הנה יש רשימה של דברים שהפוסקים בגמרות מכשילים אותם נדר, וצריכים להבין מה גדרם. בואו נראה, הדבר שהוא הכי מעשי זה דברים מותרים ואחרים נהגו בהם איסור. אתם יודעים שאנחנו באתרת נדרים אומרים, כן, איזה דבר שקיבלתי או נהגתי ועשיתי שלוש פעמים ולא אמרתי בלי נדר. מאיפה זה בכלל מתחיל? על השלוש פעמים עוד נדבר, זה לא פשוט. אבל תראו, הגמרא אומרת בדף תצבב עמוד א', מקור אחד, ומי איקה בעל יחל מדרבנן? האם יש בעל יחל מדרבנן? אומרת הגמרא, אם. והתניה, הראיה, דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אי אתה רשאי להתיר בפניהם, שנאמר לא יחל דברו. הגמרא אומרת שיש בעל יחל דרבנן, והדוגמה לעניין של בעל יחל דרבנן זה דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אי אתה רשאי לפניהם. יש יהודים שמקפידים באיזשהו דבר, והם נהגו לעשות ככה שנים שנים, או אני נהגתי לעשות איזושהי דבר, הנהגה טובה. אז בא בן אדם ואומר לו, למה אתה עושה את זה? כן? למה אתה עושה את זה? אומרת הגמרא, אסור להתירם בפניהם. להתירם הכוונה, אסור להגיד להם זה מותר ואל תנהגו בזה איסור. למה? משום שנאמר לא יחל דברו. ואומרת הגמרא שהלא יחל דברו הזה הוא דרבנן. מה הקשר ללא יחל דברו? אז בואו נראה בשולחן ערוך. שולחן ערוך במקור 2, דברים המותרים והיודעים בהם שהם מותרים נהגו בהם איסור, הווי כאילו קיבלו עליהם בנדר. אז כבר יש לנו פה את ההסבר או תחילה של הסבר מה הקשר לבעל יחד. זה כאילו קיבלו עליהם בנדר ואסור להתירם להם. פירוש הדבר, אסור להתירם להם להגיד סתם זה מותר. הילכך, מי שרגיל להתענות העניות שלפני ראש השנה ושבין ראש השנה ליום כיפורים, ומי שרגיל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין מראש חודש אב. הרי אתם יודעים שמי עיקר הדין, לא לאכול בשר ולשתות יין, זה רק בסעודה מפסקת של ערב תשעה באב. אבל נהגו לא לאכול בשר ושתות יין מראש חודש אב או מי"ז בתמוז, רוצה לחזור בו מחמת שאינו בריא, צריך ג' שיתירו לו. זאת אומרת, זה צריך התרת נדרים. אם בשעה שהתחיל לנהוג היה דעתו לנהוג כן לעולם ונהג כן אפילו פעם אחת, צריך התרה ויפתח בחרתה שמתחרט שנהג כן לשם נדר. לפי כך הרוצה לנהוג בקצת דברים המותרים לסייג ופרישות, יאמר בתחילת הנהגתו שאינו מקבל עליו כן בנדר, וגם יאמר שאין בדעתו לנהוג כן אלא בפעם ההוא או בפעמים שירצה ולא לעולם. חל על זה דין נדר שצריך התרת נדרים, או שהוא צריך שיגיד על זה להודיע שהוא עשה את זה בלי נדר. זה המקור למה שאנחנו אומרים בהתרת נדרים, שאני מבקש להתיר אותם נדרים שנהגתי בהם ולא אמרתי בלי נדר. רק דבר שאני לא יודע ואני לא מבין, ונדמה לי שראיתי שלמזם מאיר הזה, מאיפה נולד הגימל פעמים? בשולחן ערוך כתוב אם נהג אפילו פעם אחת. אלא אם כן נבוא ונגיד שאם היה דעתו לנהוג כן לעולם, אז גם אם נהג כאן פעם אחת. אבל אם לא היה דעתו לנהוג כן לעולם, הוא בכלל לא חשב, אז אם נהג שלוש פעמים. זאת אומרת, אם אדם היה דעת, אז מספיק פעם אחת. אבל אם לא היה דעת וסתם נהג, זה גימל פעמים. אבל נשאלת השאלה, שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה זה קשור לעניין נדר? מה הקשר בין דברים המותרים ונהגו בהם איסור לנדר? ואני מחזיר את השאלה, הרי לנדר צריך הפלאה, לנדר צריך פי וליבו שווים. איפה יש כל הדברים האלה? נהגו בהם איסו. למה באמת בהתרת נדרים אני אומר שנהגתי דבר שלוש פעמים? מאיזה דין זה חל? שאלה אחת. שאלה שנייה, למה זה בעל יחל דרבנן? והנה דבר פלא. תראו בברכי יוסף, ברכי יוסף זה אחידה. במקור שלוש. הוא אומר, הדקאים עלן דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסו, אי אתה רשאי להתירם לפניהם, יש לחקור אם הוא מדאורייתא או מדרבנן. ונראה דבר פשוט שאינו אלא מדרבנן, ואחי דייק לשון השולחן ערוך שכתב דברים המותרים ונהגו בהם איסו, אבל כאילו קיבלו עליהם בנדר ואסור להתירם לפניהם, ולשון כאילו קיבלו עליהם אחי דייק. ועוד קיים עלן בנדרים עד שיוציא בשפתיו דכתיב לבטא בשפתיים ובעינן פי וליבו שווים להפוק אם גמר בליבו ולא הוציא בשפתיו. והדבר מבואר בראש בפסקיו פרי מקום שנהגו כמה בטלן איקה בשוק המשמע לא אפשר בלא מחלוקת היה לא לעשות עמהם מלאכה עמהם. אם אדם נהג לא לעשות מלאכה, אדם נהג לא לעשות מלאכה בערב חד והוא מגיע למקום שעושים, אז אם בגלל שכמה בטלן העיקה בשוקה, זה ביטוי יפה, לא יהיה מחלוקת, אם אנשים לא עושים מלאכה ואתה עושה, יש אנשים יגידו עליך מה אתה עושה. אבל אם כולם עושים מלאכה ואתה לא עושה, זה לא עושה מחלוקת, כי כמה בטלן העיקה בשוקה. כנראה לא רק בשוק יש בטלנים. כמה בטלן העיקה בשוקה. משמע, הלא אפשר בלא מחלוקת, היה לו לעשות מלאכה עמהם, שגדול השלום. ויש לו לעבור על מנהג מקומות, צריך לתקן את זה, כיוון דלית באיסור הדאורייתא. אגב, הטעות היא בדפוס, ברכי יוסף נמצא בצד של השולחן ערוך, ויורד שם כתובית, אבל זה טעות גמורה, צריך להיות דלית, זה טעות סופר סתם. זה דלית באיסור הדאורייתא, אלא שנהגו בו איסור להחמיר עליהם. ונפקא מינה לעניין ספיקה, אם הוא מנהג עולב, יש להקל דקיים על הספקה דרבנן לכולה. הרב הגדול רב שלמה אמר, אב בדין לקהילת קודש מרוקו, בפסקי דיני. יפה, לא, זה לא שלא מפורש נגד הגמרא. זה מפורש בגמרא ככה, אז מה אתה מסתפק? כשראיתי את זה, את הברכי יוסף הזה, תמתי, תמיה עצומה ורבתי. ריבונו של עולם, מה יש להסתפק? הגמרא המפורשת אומרת, שבעל יחל דרבנן, כל מה שהגמרא באה להגיד, מי כבעל יחל דרבנן, אומרת הגמרא אין, כי דברים המותרים ואחרים נהגו בהם ניסו. על כל פנים, זו שאלה, תכף נראה אולי יש לנו תירוץ, מהברכי יוסף על כל פנים מבואר, למה, מה הבעיה שזה נדר? הברכי יוסף מסביר למה זה נדר דרבנן, בגלל שחסר פה באמת את פי וליבו שווים. אז למה באמת זה נדר? אנחנו תמאים עוד תאימה סתם עליו. מה אתה מסתפק אם זה דאורייתא דרבנן? זה הגמרא, כל מה שהגמרא הביאה את הדברים האלה להגיד בעל יחל דרבנן. אני חושב שיש דרך החתם סופר לקבל פה תמונה, ותכף נראה שהחתם סופר יש לו איזשהו מהלך כללי בכל הדברים האלה, וזה אולי יסביר למה ההונגרים בעקבות החתם סופר כל כך מקפידים על ענייני מנהגים, שלא לשנות שום דבר, ועושים על זה מלחמות גדולות. אולי זה דרך החתם סופר, ההונגרים, החתם סופר בצדק, הוא הראש המדברי. שימו לב, החתם סופר אומר דבר מדהים. היה רב ששאל אותו, הוא הגיע לאיזה מקום שהוא ראה שאנשים מקילים באיזה דבר שהוא רגילים להחמיר, והרב הזה אמר, רגע, זה לא, אנחנו נהגנו תמיד להחמיר בדבר הזה. אז אמנם יש איזה רדווז שמקל, אז אולי סמכו על הרדווז הזה, אבל ההלכה היא לא כרדווז. רוב הפוסקים לא הלכו כמו הרדווז, אבל יותר מזה, לא רק שרוב הפוסקים הלכו כרדווז, נהגו לא לעשות כמו הרדווז. אומר החתן סופר דבר מדהים, אם ההלכה היא לא כרדווז, דיינו הדבר הזה אסור, הרדווז מקל וההלכה היא נגד הרדווז וצריך להחמיר, אז אם אתה עובר על הדברים, אז עברת על ההלכה, אבל עברת על דרבנן, כי הוויכוח פה דרבנן. אבל אם ההלכה היא לא, ההלכה היא שהרדווז, כן, ההלכה היא שהרדווז צודק ובאמת מותר להקל, אבל אנשים מחמירים, אז זה נהפך לדין. דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, שאומר הרדווז, אומר החתם סופר שהתוקף של זה הוא דאורייתא, ותכף נסביר למה. תראו חתם סופר מדהים, לא משנה עכשיו על מה הייתה שם השאלה. תראו במקור 4, ואנו נוהגים כן, אם כן אפילו ההלכה כאינך פוס, כי מכל מקום כמובן יש דעה להחמיר, כבר קיבלו אבותינו עליהם כאותה דעה, ואסור עלינו בני אשכנז מדינה, ואין לו אתרה, וקרוב בעיניי נדר דאורייתא, אף על פי שמכל מקום קיל ככל איסורי דרבנן, היינו כך קיבלו הנדר שיהיה אסור עלינו ככולה איסור דרבנן, אבל לעבור על זה סתם עובר על נדר דאורייתא. ועכשיו הוא אומר ככה, אם הלכה כרדווז להקל, ורק אבותינו קיבלו עליהם כדעת המחמיר, הבלי נדר דאורייתא, אך אם עיקר הדין דלא כרדווז, אם כן לא קיבלנו עלינו כלום, אלא שהאיסור הוא כך, אינו נדר אלא עובר עליו הוא עבריין באיסור דרבנן, נמצא חומרו כולו. עוד פעם, שימו לב מה הנושא פה. יש ויכוח על אוכל מסוים, מותר לאכול או אסור, זה איסור דרבנן. כולם אומרים אסור, הרדווז אומר מותר. בגלל זה אנשים לא נהגו להחמיר ולא לאכול. אומר החתן סופר, יותר חמור, אם זה באמת מותר כמו הרדווז ונהגנו לאסור, מאשר אם זה באמת אסור, כי ההלכה היא לא כרדווז וזה אסור. כי אם ההלכה היא לא כרדווז וזה אסור, אבל זה רק איסור איסור דרבנן, אז אנחנו אומרים, מי שאומר זה אומר איסור דרבנן. אבל אם ההלכה כרדווז וזה מותר, אבל אנחנו נהגנו לאסור, אז קיבלנו עלינו את זה בנדר, וזה נדר דאורייתא. ועכשיו בא המשפט שנותן לנו פה איזושהי תמונה, ומה שכתבתי שהקבלה הוא נדר דאורייתא, אף על פי שלא אסר עצמו בלשון קונם, מכל מקום כל שמקבל על עצמו לעשותו דבר מצווה, הוה דאורייתא ונפקא מפיך זו צדקה, כן כתב רן דיבור המתחיל עליו להשכים, והמקבל עליו פרישות שלא לעשות כגון עידון שלפנינו, נפקא לה מקבלת נזירות שאומר בלשון קבלה, וכבר הערכתי בזה בגיליון. אומר החתן סופר, קשור לשיעור הקודם שלנו, בפיך זו צדקה, אדם יכול לקבל על עצמו קבלות, אבל פה גם יש את הנקודה של חידוש, שהרי ראינו שבפיך זו צדקה יכול לפעמים להספיק אפילו בקבלה בלב. בשיעור הקודם דיברנו שמתנים בפיך זו צדקה לפחות לחלק מהראשונים מועיל קבלה בלב. ממילא יוצא שדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, מה השורש הדאורייתאי של זה? השורש הדאורייתאי של זה זה שאדם קיבל על עצמו בקבלה בלב. אז עכשיו זה תלוי ככה, עכשיו להפך, אנחנו צריכים להבין למה זה דרבנן. אנחנו נצאים בשלב, אני רוצה לעשות מה עשינו. ראינו דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אסור להתיר אותם סתם, והגמרא אומרת שזה נדר בא ליחד דרבנן. מה הקשר של נדר? איפה קבלה בלב? איפה יש קבלה בפה? ולמה זה דרבנן? אז באמת התשובה שהברכי יוסף אומר מסתפק עם זה דרבנן ומוכיח הוכחות שיש גמרא מפורשת, ותמנו עליו, מה אתה צריך? יש גמרא מפורשת. חתן סופר זורק אותנו לצד השני. חתן סופר אומר הסיבה של קבלה בלב זה נדר בגלל, או קבלה בגלל שבפיך זו צדקה, והרי נדרי מצווה הם בקום ועשה. אז השאלה היא אדרבה, זה דאורייתא, למה הגמרא אומרת בעל יחל דרבנן? זה יכול להיות דאורייתא עם חומר דאורייתא. אז אולי אפשר לבוא ולהגיד ככה, קודם כל כדי שיחול הדין של החתם סופר זה צריך להיות קבלה של מצווה. מי מחליט שלי על עצום בתשעת הימים לא לאכול בשר זה מצווה? כן? זה לא קבלה של מצווה. אנחנו הגדרנו קבלה של מצווה, נגיד גמילות חסד או עזרה או תלמוד תורה, אני לא יודע אם באופן טבעי לא לאכול בשר זה בגדר, יחול על זה גדר של קבלה של מצווה. ברגע שזה לא קבלה של מצווה, אז אולי אין החתם סופר. גם כשאדם מקבל, אולי דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, זה מדורי דורות, אולי אפילו לא קיבלתי את זה, אלא נהגו בזה וזה בלי קבלה, וכיוון שזה בלי קבלה אז גם לא יהיה פה דין שבפיך זו צדקה. אז זה מסביר לנו ככה, אם אדם קיבל על עצמו וזה קבלה של מצווה, ויכול להיות שאולי להיזכר במקדש וזה זה אולי כן קבלה של מצווה, זה יכול להיות דין דאורייתא, זה יכול להיות דין דאורייתא. קיצור, איך בכלל דברים המותרים שנהגו בהם איסור, החתן סופר נתן לנו את המסלול. המסלול הוא קבלה של מצווה בפי חזו צדקה, ויכול להיות אפילו שלא צריך קבלה מפורשת אלא אולי אפילו בלב, אבל ודאי אם היה קבלה מפורשת. שני תנאים יש. א', זה צריך להיות דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, זה איזשהו ערך של מצווה, דבר ראשון. דבר שני, אתה צריך להגיד שאדם קיבל על עצמו. דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, יכול להיות שלפעמים מה? לפעמים נהגו כבר דורי דורות ככה, בן אדם לא יודע, הוא נולד למציאות הזאת, הוא בעצמו אף פעם לא קיבל על עצמו. דבר אחד, אז לכן אולי לא יהיה לפי חזו צדקה, דבר ראשון. דבר שני, צריך לחול על זה ערך של מצווה. אני לא יודע באופן מוחלט שלצום בתשעה באב, כן? לא לצום בתשעה באב, לא לאכול בשר בתשעת הימים, יש לזה ערך של קבלה של מצווה. אנחנו בעצמנו הסתבכנו קצת מה גדר של קבלה של מצווה. כל זה יכול להסביר לנו, כן? זה עצמו יכול להסביר לנו למה יש בזה את האלמנט של נדר. מצד שני, כיוון שסגרתי והחלטתי שכל הדברים דברים מותרים ואסורים, זה רק דין דרבנן, אבל זה עם חשש של דין של דאורייתא. יכול להיות שבמציאות הזאת של החתם סופר, שהיה שם קבלה באיזשהו דבר, שלא ייקשלו בזה, אז יהיה ערך של דאורייתא. זה גם יסביר לנו את עצם הספק. אנחנו אולם לא צריכים למשכן נפשנו, יש הבדל שאתה בא לתרץ ראשון, או בא לתרץ אחרון, או בא לתרץ גמרא. אבל כל פנים, אחידה מגדולי עולם, ברכי יוסף זה אחידה, כן? יש לנו לפחות הסבר לברכי יוסף. זה נכון שדברים המותרים והאסורים בהם זה דין דרבנן, אבל יש בהם לפי החתן סופר נגיעה של דאורייתא, אז יש מקום להתלבט בהצלבטות. סיכום הדבר, דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, יש להם יסוד נדר מדין בפי חזו צדקה, ואם תהיה קבלה מפורשת וזה יהיה ערך של מצווה, זה יכול להיות דאורייתא, צודק החתם סופר, והרי לפעמים זה אפילו בלב. ותמיד אני צריך לחשוש שאם נהגתי כך. רק שתי הערות, אני לא יודע מאיפה נולד הגימל פעמים שאנחנו אומרים והתרת נדרים, אין לזה רמז בשולחן ערוך. שולחן ערוך מדבר אפילו פעם אחת, אלא אם כן נעשה חילוק. הערה שנייה, עכשיו אתם מבינים למה כל כך חשוב כן לעשות התרת נדרים. לפעמים אדם שואל את עצמו, אני יודע שלא נדרתי, הנה יש את התרת נדרים, או אולי אפילו יותר חשוב מלעשות התרת נדרים זה לעשות את המודעה של התרת נדרים. כן? יותר חשוב מהתרת נדרים זה המודעה שאנחנו אומרים בסוף, הרי אני מוסר מודעה בפניכם. ואז הוא אומר שכל מה שאני אנהג יהיה, לא יחול על זה. זה בעצם האמירה שבלי נדר. יוצא שזה דבר שכן שייך למשפחה של נדר, לכן זה גם הופיע בשולחן ערוך בריש י"ד בהלכות נדרים. אני רק רוצה להעיר שהדברים שקשורים למנהגי אבות, כן? אדם שמקבל על עצמו מנהגי אבות והמחויבות למנהגי אבות, יש שמשייכים את זה לדברים המותרים ואחרים להגעו בהם איסור, זה בכלל לא קשור. זה מסלול אחר שצריכים לדון. נגיד, אם אבות אבותיי נהגו להחמיר באיזשהו דבר, מה זה מחייב אותי? כי דברים המותרים ואחרים להגעו בהם איסור זה עניין של מקום, כן? או יותר מזה, לא רק שמקום, שאתה בעצמך כבר נהגת בדבר הזה. דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור. אבל למה שאני אתחייב במנהגי אבות? זה סוגיה אחרת בפסחי, הסוגיה של בני ביישן, שמה שנהגו לו לנסוע מצור לצידון, נושא אחר שצריך דיון בפני עצמו. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, עניין אחר לגמרי. שווי ענף שחתך דאיסור. מה זה שווי ענף שחתך דאיסור? אני רוצה להסביר. אדם רגיל פסול להעיד על קרובי משפחה שלו. יש פסול של קרובת משפחה. קרוב פסול. אף על פי שקרוב פסול, אז אם אני אומר שדוד שלי חייב לי כסף, או אני רוצה להעיד לטובת דוד שלי, או לטובת אח שלי, אני פסול. בין לטוב, בין לרע. קרוב פסול. למה אדם נאמן להעיד על עצמו? לבוא ולהגיד, אני חייב $1,000, יש הודעת בעדים כמאה עדים דמי. איך מסתדר הדין של הודעת בעדים כמאה עדים דמי עם ההלכה שאדם קרוב אצל עצמו? אז לכן, יש ראשונים שאמרו שהדין של הודעת בעדים כמאה עדים דמי זה לא מדין נאמנות, אלא זה התחייבות. כשאתה אומר, אתה חייב, אני מתחייב עכשיו. זה בענייני ממות, והקצות מעריך לחלוק על זה ואומר לו, התורה האמינה, יש חידוש, אתה פסול ואתה לא נאמן לאחרים, לעצמך אתה נאמן. אותה מחלוקת יש בשווי ענף שחתך דאיסורא. אם אדם אומר על אשתו שאשתו זינתה, אשתו זינתה, אם אישה זינתה אסורה על בעלה, אם אדם יעיד שאשתו זינתה הוא לא יכול לחייב אותה בבית דין, כן? הוא לא יכול להצטרף לשום עד, אדם לא יכול להעיד על אשתו. אבל אם אדם יעיד על אשתו שהיא זינתה, באותו רגע היא נאסרה עליו ואסור לו לבוא עליה, מדין שווי ענף שחתך דאיסורא. כשלמדנו כתובות עסקנו הרבה בסוגיה, האומר פתח פתוח מצאתי, כן? הוא נאמן לאוסרה עליו, באותו רגע היא נאסרת עליו. למה? שווי ענף שחתך דאיסורא, אתה בעצמך החלטת שזה אסור והיא נהיה אסור עליך. יש סיפור, אני תמיד מספר אותו. רבי ישראל סלנטר הגיע לאיזה עיר, ואז התלווה אליו איזה בן אדם ואמר לו, הרב אל תשאל, השוחט פה שלנו בעיר הוא לא מדגדג במצוות ועניינים, וכן יש שמספרים שהסכין שלו וזה, כן, בעיות שאלות גדולות. אמר לו רבי ישראל סלנטר, אני לא מאמין לך ואסור לי להאמין לך, אבל לך אסור כבר לאכול מהבשר של העיר, כי אתה שווי ענף שלך חתיכה דאיסורא. אתה אמרת עכשיו שהבשר טרף ושווי ענף. איך שהוא שמע את זה אומר, לא הרב, לא התכוונתי, הוא רק לא מעדר ואולי לא ראוי וסתם אולי שאני לדבר, לא זה לא נע. אמר לו, אין חוכמות, שווי ענף שלך חתיכה דאיסורא. כן, לכן תיזהרו, אם אתם אומרים החנות הזאת טרף, כן? החנות הזאת טרף, ואתם סתם משמיצים, אתם אומרים טרף, באותו רגע אסור לכם לאכול. נשאלת השאלה, איך, למה? אם אדם פסול לעדות על קרוב, מאיפה נובע הדין ששווי ענף שחתך דאיסורא? אז תראו, הקצות באותו סימן למדלת, הוא כותב, ומקצת שכתבו גם בדין שווי ענף שחתך דייסורה, הוא גם כן מתורת נדר. אבל ראיתי במערית שדחה דבר זה, וכתבתי אם היה מתורת נדר, ומה אני בי שאלה? ולפי דרכנו, דהיינו היה אפשר לעשות שאלה, להתיר לעשות התרת נדרים. ולפי דרכנו גם בדין שווי ענף שחתך דייסורה הוא מדין נאמנות. וכיוון דאמינה התורה לכל אדם על עצמו, אם כן בין בממון בין באיסור לעולם נאמן על עצמו. אז יש כאלה שאמרו ששווי ענף שחתך דייסורה זה מדין נדר. הקצות שואל שהיה מועיל שאלה. הקצות היה פה הדין. תראו נודע ביהודה, במקור 6. יש שם תשובה ארוכה. הוא מפלפל שם, רואה עם רב, מדבר איתו. והרב מדבר שם מאוד לעניין. ושם הרב הביא גם את הסברה ששווי ענף שחתך דייסורה זה מדין נדר. תראו איך הנודע ביהודה אומר פה. ומה שרצה, זה באבן העזר סימן כף ג', ומה שרצה לחדש דמי דאמרינן שווי נפשך תחד איסורה ומטעם נדר וקונם, הנה במחילה מכבודו, לעתים מתוך פלפולו שהוא גבר בגוברין, שאתה משהו, אתה אפשר לדבר איתך בחריפות ומקיות, גם בשכל צח וישר, מה ראה לשטות זו? ואם כי ראה הדבר בתשובת מערית, וכי מערית אמרו, הלא מביאו רק בלשון ואין לומר ותחאו, ובאמת בלי שום תחייה אין הדבר מתקבל, ואיזה נדר ואיזה לשון שבועה או קונם יש כאן או במה מדפיס. ולדבריו אם יאמר אחד ביום שני בשבת שהיום שבת יהיה אסור במלאכה מטעם נדר, ואם כדבריו איך אמר רבי עקיבא לרבי יהושע שילך אצל רבן גמליאל ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו, ולמה לא נעימה דרבי יהושע שווה ענף שחתך דייסורה מטעם נדר, אלא ודאי כל זה שטות, ומה ידאמרינא שווה ענף שחתך דייסורה ומטעם דאדם נאמן על עצמו. לא עשה פה חשבון גדול, דוחה את הדבר מכל וכל. מה ראה לשטות זו? שווה ענף שחתך דייסורה זה נדר, איפה יש פה נדר? איפה יש פה נדר? החתם סופר יחזיר אותנו גם פה על פי היסוד שיכולה להיות קבלה וענייני קבלה של מצווה, אבל לא סתם קבלה של מצווה. אדם יכול לקבל על עצמו כאילו דברים שאני מכניס אותם להיות תורה מסיני. קצת מוזר מה שאני אומר, אבל תראו מה הוא אומר. שוט חתם סופר, מקור 7, אבן העזר סימן קופה לב. הנה בלי ספק בעל שאמר שראה שזינתה אשתו ברצון, אם כן מעיקר הדין שווה נפש חתיכה דייסורה. ועניין חתיכה דייסורה מהו, לא נעלמה ממנו פלפול בשער המלך, ואותם ספרי גדולי ספרדים אינם מצויים בידינו לרדת תוך כוונתם. בזמנם לאירופה לא הגיעו כל כך הספרים של גדולי ספרד. אבל העניין נראה, כיוון שהוא מחזיק זה לאיסור, קיבל על עצמו שיהיה זה האיסור בכלל שבועת הר סיני. ועניין קבלה הוא נדר דאורייתא, למה מטעם ועניין קונם? לא בגלל, הרי שימו לב, אם אדם היה אומר על אשתו הרי את אסורה עליי כסוטה, היא לא הייתה נאסרת, בגלל שמדפיס בדבר האסור, צריך מדפיס בדבר הנדור. הוא אומר אשת אסורה עליי באיסור כסוטה, היא לא נאסרת. אבל אם הוא אומר את סוטה, גם אם הוא לא יודע שהיא סוטה, אז זה נדר דאורייתא, אלא לא מטעם עניין קונם, אלא כמו קבלת תענית, ונפקא לן מבפיך זו צדקה כמבואר ברן. עוד פעם הוא משתמש עם הרן, עליו להשכים, וחל אפילו על דבר שאין בו ממש, כגון שני פרק זה, או כמו קבלת תענית, וחל אפילו במחשב כמו צדקה. ובדין כל קבלת דבר מצווה אפילו אין בו ממש כגון השכין פרק זה, ואפילו קבלה בלב מעני נסכים בהסכמה גמורה. יותר מזה אומר, פה לא יעזור שאלה, כי הרי שאלו שיעזור פה שאלה, אז הוא אומר שיעשה התרת נדרים, ובדין כל קבלת דבר מצווה אפילו אין בו ממש כגון השקים פרק זה או יהיה בתענית למחר ואפילו קבלה בלב מעני מסכים בהסכמה גמורה ולא על מנת להוציא בפיו אלא שיש סולג עם מחשבה הרי נדר גדול עדה לאוהב ישראל אלא שיש לו יתר על ידי שאלה אמנם כל זה במקבל עליו תוספת לצום ביום פלוני אכן היא מקבל עליו אחד מאיסורי תורה כגון שאומר שראה אשתו זינתה ואסורה עליו באיסור סוטה הרי קיבל עליו דבר זה בשבועת הר סיני שאין לו יתר בשאלה שימו לב לדבר מדהים עשה פה חתם סופר החתם סופר מחזיר אותנו לעניין של קבלה בלב או קבלה בפה של בפי חזות צדקה אי הרי בפי חזות צדקה יש לו אתרה אז הוא אומר זה באיסורי קונה אבל כשבן אדם אומר על אשתו שהיא סוטה או אדם אומר על בשר שזה חזיר אתם שמים לב אם אדם יגיד הבשר הזה אסור עליי כמו חזיר זה לא יהיה אסור למה? כי יש פה מדפיס בדבר אסור ולא בדבר הנדור אבל אם אדם יגיד הבשר הזה הוא חזיר זה שווי ענף שחתך דיסורה מה פירוש שווי ענף שחתך דיסורה? אתה קיבלת עליך קבלה של מצווה איזה מצווה זה? אמרת שזה חזיר קבלה של מצווה זה אקום בשני פרק זה תן צדקה אם אתה אני התשובה היא אני אמרתי שעל זה נשבעתי בהר סיני שאני לא אוכל הרי בהר סיני נשבעת שלא תאכל חזיר אז גם על זה נשבעת על זה ממש הרי אתה אמרת שזה חזיר אז אתה מחבר את זה לשבועת הר סיני דבר מדהים אבל מחזיר אותנו אז שני חידושים יש לא יעזור התרה וזה שייך לפרשה הזאת רואים שהחתן סופר שוב אתה מחזיר אותנו לעניין של קבלה של מצווה ולמה אני אומר שזה שיטה שלמה בחתן סופר כי אתם מי שלמד דף ח' ראה שהגמרא שם דנה בדין נידוי בחלום ונחלקו הראשונים אם אדם חלם ונדר חלם חלום שהוא נודר נדר האם צריך התרה זה מחלוקת בראשונים בין הרן לרשב"א אנחנו בהתרת נדרים כן מחמירים כי אנחנו אומרים התרה שקיבלתי על עצמי אפילו בחלום נשאלת השאלה הגר"א מאיר מה זה חלום אני צריך פי וליבו שווים איפה היה פי וליבו אומר החתן סופר לא הבאתי את זה פה אומר החתן סופר אנחנו יודעים גם הפסיכולוגיה מכירה בזה שאדם חולם מה שהוא מערער בליבו כן? מה שמערער בליבו אדם חולם מה שהוא חושב מה שאתה חושב אתה חולם על זה ולכן אנחנו חוששים אומר החתן סופר שאם הוא חלם על זה שהוא נודר לקיים מצווה או לעשות משהו חיובי אז חל על זה דין של בפי חזות צדקה וכיוון שבפי חזות צדקה לפי חלק מהראשונים זה מועיל אפילו במחשבה אז לא בגלל שהחלום מחייב אותך אלא החלום זה ראיה שאתה קיבלת על עצמך קבלה בלב לפני כן לכן החלום מחייב אותך בקיצור תמונה שלמה של החתן סופר שבא ואומר קבלה של מצווה מחייבת ומחייבת אותך מדין נדר מדין בפי חזות צדקה ויכן אדם יכול להכניס דברים להיות קבלה של מצווה והחידוש העצום שלו שגם להגיד דבר שהוא אסור זה נכנס לשבועת הר סיני ולכן זה יהיה דאורייתא
לא בל תוסיף
לא בל תוסיף זה כשאתה בא ואומר התורה אומרת את זה אבל אם אתה אומר התורה במקומה מונח אפילו חזל אומר ברמה. אם אתה אומר התורה לא אמרה את זה אבל אני אומר כן, שבשבילי זה היה קיבלתי על זה בקבלה של תורה זה משהו אחר כן.
איך קבלה בלב מחייבת הרי נאמר לו אכל דברו
בסדר בגלל שיש כל נדיב לב עולות יש כל נדיב לב עולות וקורבנות חל אפילו מחשבה שבלב נקודה נוספת הפקר יש רמב"ם שנשברו על זה קולמוסים ונכתבו על זה מאמרים הרמב״ם אומר במקור שמונה, ההפקר אף על פי שאינו נדר, הרי הוא כמו נדר שאסור לו לחזור בו. ומהו ההפקר שיאמר נכסים אלו ההפקר לכל? בקיצור, הרמב״ם אומר, אם אני הפקרתי משהו, אתה יודע למה? זה הפקר, כי זה נדר שאסור לחזור. אסור לחזור, מה זה שייך? מה הקשר לנדר? אז יש שאמרו שהמקור של הרמב״ם הוא מהגמרה שלנו, של יש יד, שהגמרה דנה ביש יד לצדקה ועוברת ליש יד להפקר. הפקר, והגמרה אומרת הפקר היינו צדקה. אבל הקצות החושן, קצות מאוד מאוד יסודי, ברש עם ג' סעיף קטן א', במקור 9 אומר, מביא את הרמב״ם ואומר, והנה מסופקני, לפי מה שמבאר דעה אסור לחזור בו אינו אלא משום דעה וכמו נדר שאסור לחזור, אם כן נראה דהפקר אינו עושה קניין, דהי עושה קניין מהעניין נדר לכאן, עתי פוקלי דכבר יצא מרשותו, אלא על כורך נראה דהפקר אינו קניין, אלא עד אינו יכול לחזור בו, היינו מתורת איסור בעל יחל. ואם כן הפקיר ומת אפשר דהו של יורשים, כיוון דהינו אלא משום נדר, והנודר ומת אין היורשים מחויבים לקיים נדרו. אומר הקצון, אם הרמב״ם אומר שאסור לחזור משום נדר, משמע שלא חל קניין, בגלל שאם היה קניין לא היה שייך להגיד אסור לחזור, אלא אני לא יכול לחזור בו, כי כבר זה יצא מרשותך, אתה יכול אחת לזכות בו בחזרה, אבל לחזור בו אתה לא יכול. נפקמינה, אומר הקצות, הרי אם אדם נדר ומת, היורשים לא חייבים לקיים נדרו. אז אם האדם מפקיר ומת, שימו לב, אדם מפקיר, מת, ובמהלך ימי השבעה בא מישהו ותפס את זה, באים היורשים ואומרים תחזיר לנו את זה, אומר מה אתם רוצים, אבא שלכם מפקיר? אומר הקצות, ההפקר לא עשה קניין, אלא נדר. נדר אסור לחזור בו, אנחנו לא חייבים. אומר הקצות עוד דבר, אתם יודעים שיש מחלוקת בין רש"י לתוספות בדין חמץ. מה זה ביטול חמץ? האם ביטול, תשביטו, האם ביטול זה הפקר או ביטול בלב מחידוש של התורה של תשביטו? רש"י אומר זה חידוש של התורה של תשביטו, תוספות אומרים זה הפקר. אומר הקצות, אתם יודעים למה רש"י חלק על תוספות? כל זה במקור 9 פה ברש"י עם ג', כי רש"י אמר חס ושלום, לא יכול להיות שביטול חמץ זה הפקר, הרי הפקר עוד לא הוציא את זה מרשותך, כי זה רק נדר. אם אני נודר, יש לי חמץ בפסח ואני נודר שאני לא אוכל את החמץ הזה, כן? אני עובר הבעיה שאני אומר על בעל יראה. יותר מזה, יצא לפי הרמב״ם אם נבין אותו, וככה הבין המנחת חינוך במקור 11, שהוא מדבר באמת מנחת חינוך על ביטול חמץ, שאפשר לעשות התרת נדרים על הפקר. אדם הפקיר, הוא רואה מישהו הולך לזכות בזה, אז הוא לא רץ בחזרה, הוא אומר, הוא קורא לשלושה אנשים, עושה התרת נדרים, כי הרי נדר אפשר לעשות שאלה הזה. וגם המנחת חינוך אומר, לכן רש"י חולק על תוספות וסובר שביטול חמץ זה לא הפקר, כי הפקר אפשר לעשות שאלה, אז הוא היה עובר על, 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 על בעל יראה. וכי יעלה על הדעת דבר כזה? אז יש רב שימן הזה, ויש זכר יצחק, ויש כל מיני אחרונים שהעריכו להסביר שלא זה התכוון הרמב״ם. ראיתי גם בספר של הרב סולובייצ'יק שהוא כותב איזשהו מקום שההלכה הזאת, תיונים של הסולובייצ'יקים, כל המשפחה, הרבנים מאז ומעולם, רמב״ם בשבילהם זה הלחם חוק, זה... והוא אומר כל ימיו הצטער רבינו שם על ההלכה הזאת ברמב״ם, שהוא אמר שזה ההלכה הכי קשה. הגר"א באמת הגיע שם, לא שאינו אסור לחזור אלא שאינו יכול, אבל קשה לעשות הגעה כזאת. אמנם המחנה אפרים, תראו במקור 10, הביא מה שכתב הרמב"ם מלכות נדרים, ההפקר אף על פי שאינו נדר, הרי הוא כמו נדר שאסור לחזור בו, יש לדקדק מה אסור לחזור, דקאמר, אך יאב אלה לומר, אינו יכול לחזור בו, דמשפקירו יצא מרשותו, וראיתי לעצמה שפירש, דאחי כאמר, דאסור לחזור ולמחות באבא לזכות בו. זאת אומרת, אתה לא יכול, ובגלל שאתה לא יכול, אסור לך. ועוד נראה לי דאחי כאמר, אסור לחזור ולמישקל אל הנפשי, שלא בתורת זכייה מההפקר, אלא כלוקח את שלו. זאת אומרת, בעצם המחנה אפרים אומר שאסור, פירוש הדבר הוא שבגלל זה יצא מרשותך, אז אם אתה רואה מישהו לוקח, אתה לא יכול להגיד לו, אל תיקח, כי זה יצא מרשותך. אז המחנה אפרים כן משאיר את זה כמו אגרה שאסור, סליחה, שלא יכול. אבל באמת זה הלכה קשה, ודווקא הקצות הלמדן הגדול הניח כנגד כל האחרונים, וכל האחרונים באים לחלוק עליו, הקצות מבין בדעת הרמב״ם שהפקר לא יוצר קניין, זה לא יוצא מרשותך, יש איסור. הפירוש הכי מרווח שראיתי לפרש את הרמב״ם זה אחד מהאחרונים, נדמה שזה הזכר יצחוק רבי צלם מפונביץ', שאומר ככה, פשוט, כל קניין, מה יוצר קניין? אני פעם נתתי איזה שיעור שלם על תורת הקניינים. קניין, הרי אנחנו אנשים שניים מדברים, קונה, לא קונה, לוקח, לא לוקח. קניין זה הרגע שאתה יודע שזהו, אי אפשר לחזור בך. אז או משיכה או נתינת הכסף, זה הרגע ששנינו יודעים שכבר לא יחזרו. הידיעה שאין חזרה היא יוצרת את הקניין. לכן למשל אצל היהלומנים, זה הסיתומתא, למה אצל היהלומנים בבלגיה או פה במרוסת על היהלומים יודעים שאם תוקים כף ואומרים מזל וברוכה, שזה מזל וברכה, זהו נגמר קניין. כי לחצו ידיים, לחיצת ידיים זה לא קניין, אבל אנשים יודעים שאי אפשר לחזור. אז הסיבה לקניין שחל זה הידיעה שאי אפשר לחזור. ממילא, בגלל שנדר אסור, בהפקר אסור לחזור, זה יוצר קניין. אם היה מותר לחזור, זה לא היה יוצר קניין. אבל לא פירוש הדבר הוא שאין קניין. יש קניין, אלא הוא מתחיל בגלל זה שאסור לחזור. נקודה, בקיצור. הרמב״ם אומר שהפקר הוא נדר. הקצות תפס נדר, פירוש הדבר אין קניין, רק איסור לחזור בו. כל האחרונים חלקו על זה מכל וכל, כולל גם המחנה אפרים, וניסו להסביר את הרמב״ם בדרך מסוימת. ניסו להסביר שאינו יכול, אסור זה אינו יכול, או להסביר שתחילת התהליך לזה שחל הנדר זה חל הקניין. למה הפקר יוצר קניין? למה הפקר יוצא מרשותך? בגלל שאסור לך לחזור. אבל אחרי שאסור לך לחזור זה יוצר קניין. אבל דווקא הקצות הלמדן הגדול למד ברמב״ם שהפקר לא יוצר קניין, ומסביר בזה את המחלוקת בין רש"י לתוספות בביטול חמץ. לכן רש"י לא סבר שביטול חמץ זה הפקר. וגם המנחת חינוך במקור 11 מצווה י"א אות ה אומר שאם הפקר זה נדר, אדם הפקיר יכול לעשות התרת נדרים. אנחנו יכולים לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה על מה שהפקרנו. רמב״ם עם המון המון, צריכים לתת על זה שיעור נפרד בפני עצמו, רק נתתי פה נגיעה. והנקודה האחרונה, ונכתב אותה בקצירת העומר, אתם יודעים ששבת נכנסת, ששבת נכנסת יש אבל דין של תוספת שבת. פה האברכים הצעירים שיש להם ילדים קטנים, שלהחזיק ילדים, הרי שעון קיץ הוא הבעיה לאלה שמחזיקים ילדים קטנים בליל שבת, מגיעים לשולחן שבת הם כבר לגמרי זהו. אז לכן משפחות מקבלות עליהם שבת מוקדם, תוספת שבת מכילה. ברגע שאדם קיבל עליו שבת, נהיה שבת מוקדם. איך שבת נהיה מוקדם? איך אני עוד נוסע עם המכונית שלי והוא קיבל שבת? אז רובם מבינים שזה גוף ההלכה של תוספת שבת. יש לבוש, בעל הלבוש ומרדכי יופי מגדולי, הוא טוען שזה מדין נדר. כל מה שתוספת שבת מועילה זה מדין נדר, דהיינו אדם מקבל על עצמו בנדר ומקדים את השבת. ונפקמין העצומה לשיטתו, שיהודי שקיבל, נגיד אישה קיבלה עליה שבת מוקדם, ופתאום היא ראתה ששכחה לעשות שונט, או שכחה את זה, או שכחה את זה, אבל קיבלת עליה שבת, היא יכולה לעשות התרת נדרים, או בעלה יכול להפר לה. גם זה חלק מהעניין. תפילה. כן, כי קיבלת על עצמך את הזמן הזה כשבת. האמרי בינה ומאיר אוירבך בהלכות שבת מביא את הלבוש הזה, והוא טוען שיש גם אפילו רבינו יוינה דומה לזה, אם כי אפשר לדון ברבינו יוינה, אבל הערוך השולחן, תראו במקור 13, דוחה את הדבר מכל וכל. הוא אומר, גם יש מי שרוצה לומר דה מקבל עליו שבת מקודם הרי בכלל נדר, ויכול להתירו לבוש ודברים תמוהים הם דקיימן דקיימלן דלרוב הפוסקים תוספת שבת דהורייתא אין שיעור לתוספת. אם כן, זה שעשה תוספת מרובה לא דין התורה הוא. זאת אומרת, התורה אמרה שיש דין של תוספת, רק היא אמרה זה אין להם שיעור, אז אתה מכניס את זה, ולא ראיתי דבר זה בשום פוסק, ולכן אין לסמוך על זה למעשה. אבל באים רבינה משמע ממנו שבאמת אפשר היה להכיל על זה דיני נדר ולעשות, ואולי אפשר לצרף את זה במקרים מסוימים, נגיד אישה שקיבלה עליה שבת ופתאום יש משהו שצריך לנסוע לבית חולים, אז במקום, אז כמובן שכוח נפש או משהו כזה, יולדת, לוקחים אותה אפילו בשבת. אבל אם אפשר לעשות, אז אפשר לעשות שהזמן שהיא קיבלה שבת זה לא שבת. איך נעשה לה שבת? נעשה התרת נדרים. אני אומר יותר מזה, בעל יכול אפילו להפר לה, הוא לא צריך התרת נדרים, לא צריך לחפש, יעשה לה הפרה. אז אולי לצרף את זה כסניף אפשר. סיכום הדבר, דיברנו על ארבעה דברים שהם נידונו בפוסקים כנדר ולכאורה אין בהם נדר, ועמדנו מה המקור שלהם. זה דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, שזה הכי קשור לנדר. שב הענף שחתך לאיסור המחלוקת באחרונים. יש לנו את דין של הפקר ותוספת שבת. עד כאן.
פעם